Sabe,
Dime.
cara, de quê? Sabato, Saúl.
Shalom lekulam, אנחנו בפרשת מטות מסעי. עכשיו, מה שמעניין עם פרשות מטות מסעי, שבקיצור, כי אני הסברתי את זה בפרשה שהוקלטה ביוטיוב, אנחנו בעצם מסיימים פרשות מטות מסעי, אנחנו מסיימים את ספר במדבר. ולסיים את ספר במדבר, זה אומר שבעצם הסתיימה השנה. כי התורה זה עד במדבר. פרשת ספר דברים זה כבר, זה לא התורה, זה משנה תורה. זה התורה חוזרת, אלה הדברים אשר דיבר משה על בני ישראל. זה לא דבר השם, זה הדברים של משה. ולכן בעצם אנחנו רואים בסוף, אם נסתכל בסוף פרשת מטות, סליחה, מסעי, איך זה מסתיים בתורה עצמה, המילים מאוד פשוטות. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל באבות מואב על ירדן יריחו. סיכום, זהו, סוף דבר. עכשיו, למה זה חשוב? הרי אנחנו כבר 3,300 שנה קוראים כל שנה את התורה. אולי הגיע הזמן לקרוא ספר אחר. קראנו את זה כל כך הרבה פעמים. אמרתי את זה אלפי פעמים, אני אגיד עוד פעם. אנחנו קוראים בתורה כדי לעבור את השנה. מה זה שנה? מישון שונה. א', שאנחנו חוזרים על ההזדמנויות שפספסנו בשנה הקודמת, ומקווים שהפעם זה יהיה שונה, לא אותו דבר. כלומר, עצם הקריאה, בכל, הרי מה, איך נאמר שתמיד נאמר שהקדוש ברוך הוא יקדים תמיד את התרופה למכה. כלומר, כל מכה שאנחנו יכולים חס ושלום לחטוף בכל יום ויום בשנה, יש כבר את התרופה בפרשת השבוע של אותו שבוע. רק אם נתאמץ, כי עץ חיים היא למחזיקים בה. ולכן, כל שנה, כשאנחנו קוראים את הפרשות, אנחנו בעצם עושים את העבודה הרוחנית, שמה שלא הספקנו בשנה הקודמת ובשנה שלפניה, כך שבעצם כל שנה אמורה להיות חוויה של גלגול שלם. כלומר, שבן אדם מגיע לראש השנה, והוא שואל את עצמו, איפה הייתי לפני שנה? ווואו, הייתי בן אדם אחר לגמרי. מה זה, איזה שינוי עשיתי בשנה הזאת? הפעם זה ממש שנה שונה. אוקיי? זאת המטרה. וזה אמור להרגיש ככה. אז עכשיו, אם אנחנו מדברים על זה, הרי שאנחנו מגיעים לשלושת השבועות, אנחנו מסיימים את ספר במדבר, ובעצם מסיימים את החלק העיקרי של התורה, ומה קורה אחרי תשעה באב? אחרי תשעה באב יש שבע שבתות של נחמה. שמה זה אומר? מה שכבר לא תיקנת השנה, תשכח מזה. כך, זה כבר לא יקרה. אז עכשיו תתחיל להתכונן לקראת השנה הבאה. זה בעצם שבע שבתות של נחמה. אתה כבר מתחיל להתכונן, לקרוא ולעבוד על עצמך, כדי שהשנה הבאה לפחות תהיה באמת שונה. אוקיי? אז מה זה אומר? שכמו במרוץ מרתון, החלק הכי חשוב במרוץ זה המטרים האחרונים. זה מה שנקרא, אנחנו עכשיו במרוץ של הפיניש, עד תשעה באב, להגיע, להשיג כמה שיותר, מה שנקרא, עובדות בשטח. וזה בדיוק העניין, כי מה כל הסיפור של החיים שלנו? כל הסיפור של החיים שלנו, זה לקחת את ההזדמנויות שפספסנו, ולהפוך אותן ליתרונות. זה הכל. מתי זה מגיע שזה הכי מרוכז? שלושת השבועות של בין המצרים. כל הדינים של השנה מתרכזים בשלושת השבועות, וזה מגיע לשיא בתשעה באב, שלפי הזוהר זה היום של הנחש. אם אני מצליח להפך את הנחש, נחש בגימטריה, 358, שזה גם משיח. הרי המשיח נולד בתשעה באב, מה זאת אומרת המשיח נולד בתשעה באב? אז מישהו בא אומר, אני המשיח, אוקיי, תביא תעודת זהות, נראה, נולדת בתשעה באב, אתה יכול. לא, אני מכיר הרבה אנשים שנולדו בתשעה באב, לא נראה לי שהם בדרך. אוקיי? אלא העניין של מה זה ביאת המשיח, היכולת לקחת את הפספוס הכי חמוץ, הכי מריר, ולהפוך אותו לתיקון. כי כמו שאמרנו, אם י"ז בתמוז לא היינו עושים את חטא העגל, היה חג יותר גדול מאשר י"ז בתמוז? זה החג של קבלת התורה. משה רבנו יורד עם הלוחות הראשונים, השלמים, המושלמים. עם ישראל מקבל את זה, בגלל המוות לנצח נשאר, ומהמסר עובר מפה לכל העולם. לא היה חג יותר גדול מי"ז בתמוז, זה היציאה לפועל של פסח, של שבועות, של הכל. יציאה לפועל וממש, זה ממש קורה. זה לגבי י"ז בתמוז. ומה אם בתשעה באב המרגלים לא היו נופלים בתוך חצת היצר שלהם? היינו בתשעה באב נכנסים לארץ עם משה רבנו, ביאת המשיח, זהו, נגמר הסיפור. ואם המרגלים היו כן משקרים, וכן מוצאים דיבת ארץ רעה, וכל עם ישראל היה אומר להם פייק ניוז, חבר'ה לא מקשיבים. בורא עולם מתגבר על המצרים, מה? כנען זה כלום. אז כלומר, אז תשעה באב היה היום הכי גדול בשנה. נכון? היום שנכנסו לארץ עם משה רבינו, והקמנו את בית הבחירה והכל, והעברנו את המסר לכל העולם, בלמה ותנצח, ניצחנו את הנחש, תיקנו את החטא של אדם הראשון. זה בעצם כל הסיפור. אז עכשיו, אם כך, כל הדינים של, של כל האנושות שמתמקדים בשלושת השבועות האלה, שזה בעצם שלושת שבועות הפספוסים והחמצות. הרי זה הזמנים שבהם נחמצנו, פספסנו. בית ראשון, היה לנו בית מקדש, היה לנו הכל, נכון? לא בחינו שחרבה מקדש ובלה בלה 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 בלה, היה לנו את הכל ביד, פספסנו את זה, איבדנו את זה. בית שני, אותו סיפור. כל מה אנחנו אומרים, אם היה לנו, אם היה לנו, היה לנו כבר. מה עשינו עם מה שהיה לנו? פספסנו. אוקיי? אז עכשיו כל המרירות הזאת מתרכזת בשלושה שבועות לכל בן אדם. ואם בן אדם מסתכל עמוק בפנים, זה אומר, הנה עכשיו, בשורש, תתקן את זה בשורש, נכון? שאתה רוצה להילחם באויב הכי גדול, לאן אתה הולך? לשורש, לא בשליחים שלו, בשורש. והשורש של כל השטן בכל השנה זה תשעה באב. זה היום שלו. אם אני מנצח אותו בשורש, זהו, ניצחנו. ואז לכן תשעה באב מצד אחד זה יום אבל וכולי בשליליות, מצד שני זה מועד. איך זה מועד? ולא ממתחנו, מה? בגלל הפוטנציאל האדיר שיש בפנים. ולכן כל הנבואות אומרות שבגמר התיקון, הימים האלה יהפכו להיות לימים של חג בשמחה. אוקיי, אז איך אני רואה את זה בתוך הפרשה עצמה? אז ככה אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, קודם כל במדבר למד, מטות זה פסוק ב', וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה אדוני. מה החידוש פה? תבינו, אצל רש"י יש את העניין שזה אומר דרשני. למה? מה השינוי? אנחנו יודעים מפרשת יתרו, שכל המצוות, ככה זה היה סדר. משה מדבר אל, מלמד אותם לראשי המטות, ראשי המטות מעבירים את זה לשרים, לשרי עשרות, שרי המאות וכן הלאה, עד שזה מגיע לתחתית. כל המצוות ככה עברו. אז מה זה שונה? כלומר, מה העניין פה? למה צריך להזכיר פה את ראשי המטות? והדבר המוזר הזה לגבי הנדרים. כן, מגיע ראש השנה, כל הנדרים, הבטחתי בבית הכנסת, נדרתי פה, מגיע החגים, יאללה יאללה, כל הנדרים, מהר מהר, אתה לא רוצה להיכנס לראש השנה ביום כיפור, שיש לך נדרים שלא, אז עכשיו אתה רוצה להיכנס לנדרים, יפה, מאוד יפה. אבל, מה העניין הזה? שאם אישה נודרת נדר, ובעלה שומע, או הבעל שלה שומע, הם יכולים להפר אותו. מה זאת אומרת? אנחנו לא סומכים על האישה, ורגע, מה עם נשים שגרות לבד, ואין להם בעל או... ולמה צריך להפר להם את הנדר? מה, אם נודרת נדר, אנחנו לא סומכים עליה, שהיא באמת התכוונה לזה? וכדי להשלים את העניין, שאנחנו קוראים את הקצת זוהר שיש לנו, קצת זוהר, זה כמה סעיפים? ג', אני חושב, זה שישה סעיפים, זה כל הזוהר שלהם. שישה סעיפים, זה כל הזוהר של פרשת מטות. אחרי שהיה לנו כרך שלם לפנחס. אוקיי? ממש איזו אפליה. מסי אין כלום, דברים גם אין כלום, בזוהר. לאן זה הלך לאיבוד? כל הטף בנפים, בנשים, אשר לא ידעו משכב זכר, אני קורא בזוהר של פה, של מטות. תמנתננה, אמר ביהודה, אין העולם מתנהג אלא בתרי גוונים. העולם מתנהג רק בשני צבעים. דאטו מסתר איתתה להשכחת חכימת ליבה. שהם באים מצד האישה הנמצאת חכמת לב. הדר ודכתיב, זה מה שכתוב במלאכת המשכן, וכל אישה חכמת לב, בידיה תבוא ויביאו מטווה את התחלת ואת הארגמן. ומה עם מתיין? את התחלת ואת הארגמן, גוונין, דכלילן וגוג ונל. יש פה איזה סוד של הצבעים, והוא ממשיך ואומר, הדר ודכתיב, זה מה שכתוב, דרשה צמר ופשתים וטס בחפץ כפיה. וכתיב בידיה תבוא. מה היא תבוא? אמר רבי יהודה, תבוא בדינה. מה זה תביעה? מה זה תביעה? אנחנו לוקחים שתי וערב. נכון, יש פה עירוב בין שתי לערב, השתי לבד והערב לבד לא שווים כלום. מה אני יכול לעשות עם זה? זה רימה של חוטים. אבל שאני מחבר ואני תובה את השתי בערב, אני מקבל חתיכת בד שיכולה להחזיק, לחסות את הבן אדם, להיות מפה, להיות בגד, הרוכת, וילון, יש בזה תועלת, נכון? מה זה קשור לענייננו? אמר רבי יהודה שצמר, למה צמר ופשתים? הרי צמר הוא ימין ורחמים. הכוח של הצמר זה כוח של קו ימין, חסד, נתינה, רחמים, איזה צבע? קו ימין? לבן, נכון? הכוח של הפשטן זה עודין, שמאל ודין, ששוטלים פשטן בשדה, שנה אחרי זה אין מה לעשות עם השדה. השדה כבר הוכחש, הפשטן מוצץ לו את כל החיות, נכון? זה הכוח של הפשטים. זה צמח הכי אלים מהבחינה של השתלטות על האדמה. אז הפשטן הוא מצד שמאל, שזה לקיחה, והצמר זה כוח של קו ימין. זה רחמים וזה דין. מה זה שעטנז? שאתה מערבב בשר בחלב, צמר ופשטן, פח, יש לך בלגן. אתה לוקח את הפלוס, איך מסמים את הפלוס והמינוס בחשמל? לבן ואדום. חבר אותם ישר, מה קורה? פיצוץ, קצר. לכן, אסור ללבוש בגדי שעטנז, כי זה חיבור של דין ורחמים בצורה שהיא לא מסדרת. זה יוצר קצר. ואז זה מוריד לבן אדם את כל ההגנות שלו. אבל יש עניין של לטוות את זה בחוכמה. כלומר שמשלבים הימין והשמאל זה בזה, ואז הדינים שבשמאל נמתקים ברחמים שמימין. הרי כל העניין של בין המצרים זה לקחת ולהמתיק את הדינים. שלושה שבועות שהעבודה שלנו לקחת את כל ההתמרמרות, שאנחנו סוחבים איתם, לך תדע כמה זמן, את כל הדין. כי מה זה דין? דין מצד אחד זה חמיצות, התמרמרות, זה שריפה, זה כעסים, זה מצב נפשי לא תקין. מצד שני זה עיכוב. דין, המשמעות של דין זה עיכוב. מה יכול לעכב את המזל של האדם יותר מאשר שהוא ממורמר, שהוא מיואש, שהוא עצבני, שהוא לחוץ, שהוא כועס, שהוא מאשים? מה יכול להיות יותר מעכב? אין דבר יותר מונע מאשר הדין הזה. זה הדין. בעצם, ולכן אם אני מצליח להמתיק את הדינים האלה, ולהגיע למקום של הכל היה לטובה, סך הכל כל מה שקורה זה לטובה, ואם אני לא רואה שזה לטובה, אני אראה כבר. אין סרט אחר. אין סרט אחר, אין אפשרות אחרת. כלומר, עד שאתה לא מגיע למקום הזה, הרי כל אחד מאיתנו מסתובב עם איזה נשיכה שנשכו לו, ואיזה קיצה שעקצו לו, לא, אולי ללב, אולי לכיס, ואז מהכיס זה בא ללב, ואולי במוח, ואולי... כל אחד מסתובב עם הככה וככה, והכזה והכזה והכזה. עד שאנחנו לא מוכנים להיפטר מזה, אנחנו ממשיכים, כל המזל והברכה בחיים שלנו מתעכבים. זה מה שמונע את כל הדברים. לא, אז בורא עולם, למה אתה לא נותן לי? בורא עולם מצידו? אנחנו למדנו. מהי הנתינה של בורא עולם? אין סופי. כלומר, מבחינתו, הוא כבר נתן. כל הכסף שאתה מחפש, הוא התקין לך כבר בחשבון. כל הדברים שאתה, הוא כבר הביא לך. מה הבעיה? יש עיכוב. כשיש עיכוב, אתה לא רואה את זה. זה לך מול העיניים, לא תראה את זה. יביאו לך למגש, לא תראה את זה. מה לא קורה? שאנחנו בועטים בכל המזל שמגיע אלינו, כי כואב לי ומציק לי. מה מציק לך? אבל הנה, תיקח, נותנים, לא, לא בא לי כי אני ככה וככה. צריך לזכור את זה. אז ברגע שאני מצליח לטוות את הדינים ברחמים, כלומר, כל מה שאני עובר, להיות מסוגל להגיד, אבל זה חייב להיות לטובה, עד, ולהגיד את זה, מה שנקרא מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, ואיך אומרים? עד שזה יהפוך להיות אותנטי. עד שזה לא יהפוך להיות אותנטי, זה לא, העיכוב לא ייעלם. העיכוב לא ייעלם. אני לא יכול להאשים אנשים אחרים, כי אף אחד לא יכול, איך נאמר, אין מלכות נוגעת במלכות חברתה. אף אחד לא יכול לקחת מה ששלי. כי מה ששלו שלו, מה ששלי שלי, והוא לא יכול לקחת משהו. ואם הוא לקח את מה ששלי, זה רק יש לו רשות מלמעלה. כי אני צריך לעבור איזה תהליך, או שזה לא שלי, או שזה לא היה שלי, מלכתחילה, או שיש פה ניסיון. מה זה ניסיון? שבן אדם מתגבר על הדינים, ואז פתאום הוא רואה שזה חוזר אליו, לקחו לו, וזה חזר. וזה חזר. יום אחד אני עומד, היה לי תיק כזה גדול, 20 קילו, שנראה תיק של סוחר יהלומים, אבל היום לפני 20 קילו ספרים. והייתי הולך לדבר עם אנשים, ואני עומד ברחוב 47, פינת ברודווי, עם התיק, ואז מישהו נתקל בי ואף לו כסף על הרצפה, ואני מרים כדי לעזור לו. זה טריק. זה הטריק. ברגע שעזבתי את התיק, איזה מישהו אחר לקח את התיק והתחיל לרוץ. המוני אנשים. אני אומר לעצמי, רגע, מה יש בתיק הזה? זוהר, כמה רחוק הוא יכול לרוץ עם הזוהר? נמדתי בשקט ובנחת, והסתכלתי מסביב, ופתאום אני אומר שבצד השני של הצומת, יש איזה בלגן, נראה כאילו אנשים הולכים אחות, אמרתי, הנה התיק שלי עושה בלגן. עברתי, הלכתי לאט לאט, הגעתי, ואני רואה שם אנשים הולכים הכל. מה מסתבר? זה היה סוכנים סמויים של המשטרה, שתפסו את הגנבים, והיכו אותם, תפסו אותם, מזכו אותם, אני ניגשתי בשביל התיק, אמרתי, סליחה, אבל זה התיק שלי, אמרו, בבקשה, תיקח את זה, והלכתי. כלומר, מה ששלך, אי אפשר לקחת לך. אי אפשר לקחת לך. אם אנחנו מבינים את זה, אם אנחנו מבינים את זה ואנחנו מרגישים את זה, אם לקחו, ברוך השם, ואתה רוצה להסתובב עם משהו שלא שלך, נכון? ואם זה שלך, זה יחזור. זה יחזור, זה שלך. כן?
אתה אומר שעשו גזל, אם בסוף זה לא גזל.
ברור, כי אתה לא רוצה לקחת משהו של מישהו אחר. אתה צריך להתדבר. אם אתה לוקח משהו של מישהו אחר, ברור שזה לא שלך. זה היה בבעלותו. אבל אם לקחו ממך, אם זה שלך, אל תדאג, זה יחזור.
אני חושב ששם מצד הבן אדם. אם גזלו ממך.
אם גזלו ממך, מה תעשה עם זה עכשיו? אם מה תעשה עם זה? אתה יכול להגיד כפרת עוונות. אולי זה לא היה שלי, אולי אני חייב לו מגיעו קודם, איך אתה יודע מה? אבל באמת, אם זה באמת שלך, זה יחזור. היה לי פעם ספר. מאוד אהבתי אותו. זה הספר מיוחד שעבדתי איתו, זה המילון כזה מאוד מיוחד, אוקספורד וכו'. הייתי קשור לספר. עברו שנים, זה היה עבר איתי בבית ספר, באוניברסיטה וכן הלאה, ואז הוא נעלם. שנות ה-80 ככה הוא נעלם. קצת היה חבל לי, אבל אתה יודע, לא, שחרר. ואז אנחנו עוברים ממדינה למדינה וכו', ואני מגיע לאיזה בית, בניו יורק, אמצע שנות ה-90, אוקיי, לא ראיתי את הספר 10 שנים. וזה היה בית כזה סחור עם ריהוט וכו', ואני ניגש היה שם ספרים, ואני מסתכל, ואני אומר, הנה הספר שלי. הנה המילון אוקספורד שלי. עם השם שלי כתוב עליו, איך הוא הגיע לשם, אין לי מושג. אני איבדתי אותו בישראל, איך הוא מגיע לניו יורק. מה ששלך, אם זה שלך, זה יגיע. זה יחזור. ואם זה לא חזור, זה לא שלך. אז פשוט אנחנו צריכים את כל הדינים האלה שאנחנו סוחבים איתנו, של ההתמרמרויות, של היה לי ואיבדתי ולקחו לי ואכלו לי, לא מתאים. זה לא מתאים. לא רק זה, מבחינה הגיונית. הרי זה המסע הכי כבד שמכביד על הבן אדם ומונע ממנו להתבטא. ולכן הוא אומר פה, כל העניין זה היכולת של אישה חכמת לב בעצם, שזה הלב שלנו, שזה השכינה. אתה רוצה שתהיה השכינה, אתה צריך לטוות את השתי והערב, את הפשתים עם הצמר, אבל בלב, לא בגשמי. כלומר, לדעת לטוות את ה, על כל הדינים, לערב את זה, כל מה שקרה, או שזה כפרת עוונות, או שזה ניסיון מלשון לנסות אותנו ולהעלות אותנו. אם אני מצליח לאט לאט לאמן את עצמי, להיות במקום הזה, מה אני עשיתי? איך הפכתי את הדינים לחוזק? איך אומרים? אם זה לא הורג, זה מחשב. אני הופך את הדינים לעוצמה, במקום שזה יהפוך להיות עיכוב שמעכב אותי במקום של חוסר. חוסר באהבה וחוסר בשמחת חיים, וחוסר בפרנסה, וחוסר... ככה אני צריך... זה התביעה שאדם צריך לטוות. שם קוראים החיים באמת. כי כל היתר, תרץ רץ רץ, לאן אתה מגיע? אמר רבי יצחק, למה נקראת אישה? שהוא לשון אש. אמר לו, משום שכלולה בדין וכלולה ברחמים. על כן נקראת אישה שהיא אותיות אש השם. אוקיי? אש היי. אש היא דין והי היא רחמים. בורא. אמר רבי אלעזר, כל אישה נקראת דין כי שורשה מקו שמאל הוא. כי האישה במהות היא שמאל. עד שהיא תואמת טעם הרחמים, דהיינו שנישאת לאיש. ואז זה מתאזן. וזכר שורשו מקו ימין, כלומר המהות של הזכר, זה מקו ימין. ברור שהוא מחובר לעצמו, כי אם הגדר הוא מה שנקרא אנוכי, הוא לא זכר, אז הוא אומר הוא נקבה, הוא רק לוקח. אם אתה בא לעולם ואתה, זהו גיבור הכובש את יצרו, תהיה גבר, זה לקרוא למישהו גבר, והבן אדם רק לוקח, זה לא גבר. אוקיי? ושורשו של הזכר הוא מקו ימין שהוא חסד ורחמים, שלמדנו מצד הגבר והלבן שבוולד. יש כל מיני סימנים שזה אומר, הכל מסומן. בורא עולם מסמן את הבריאה, כל פרט ופרט יש עליו טאג, ברקוד, עם בדיוק לאן הוא שייך. אתה צריך רק לדעת לקרוא את זה. ומצד האישה באדום וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, לא מדובר שבאמת אדום ולבן, אלא מדובר על העניין של הכוח של החסד והדין. וכשהאישה תואמת מלבן, דיינו שניסית לאיש, הלבן חשוב לה יותר, אף על פי שורשה הוא אדום. כלומר, למה האישה צריכה את האיש? כי היא צריכה כדי להמתיק את הדינים. אוקיי? אז למה אני צריך את הפרשה? מה זה קשור עכשיו לפרשה? כי זה בדיוק כל הסיפור. כל העניין של בין המצרים, רק על זה הזוהר מדבר. כי כל הסיפור של פרשת מתות, זה בדיוק הסיפור הזה. איך אנחנו משנים? אז עכשיו בואו נראה איך זה מתבטא בפרשה. אחרי הסיפור של, של הנדרים, שאנחנו תכף נחזור אליהם, יש עוד סיפור בתורה, שנראה לכאורה שהוא לא קשור. אוקיי? פה זה מצווה, ופתאום מופיע לנו סיפור היסטורי. אוקיי, ומה הסיפור? סיפור ההיסטורי הראשון, שיוצאים בני ישראל לנקום במדיינים, וזה המשך של שבוע שעבר, נכון? מה אמרנו? המדיינים מסמלים את הדינים שבתוכנו. חמשת מלכי דין מדיין, שלפי חוכמת הקבלה ישנם חמישה דינים, הסך הכל זה שח דינים, כי דין 64 כפול 5, 320, זה נקרא שח דינים, שזה מסכם את כל הדינים שהמין האנושי כיחידה צריך להתגבר כדי לעבור לשלב הבא. אוקיי? וזה, דרך אגב, אומרים עד הרגע האחרון, אנחנו לא נדע כמה נשאר לנו לתקן. למה? כי נראה כמה קצת נשאר, אנחנו נתבטל. אז לא מראים לנו. ובעצם אנחנו לא צריכים לתקן את כל השחדינים, צריכים לתקן רק רפח. 288. יכול שנשארו איזה 2.5 דינים לתקן, אבל לא יראו לנו עד הרגע האחרון, ואז שתיתה הכף, הכל יתהפך. אז מה העניין הזה שלנו? שעוד פעם העניין של איך התורה נכנסת לעניין של לחסל את המדיינים. מה, אתם מכירים איזה מדיינים בסביבה שאתם רוצים לחסל אותו? לא, הכוונה שוב, אנחנו בשלושה השבועות האלה, אם אנחנו רוצים באמת להשיג משהו מהשנה הזאת, זה לחסל את הדינים שבתוכנו. כי עד שאני לא מחסל את הדין שבתוכי, אני לא רואה את ההזדמנות. מה שנקרא, האדם יכול להיות שהכתובת על הקיר, וההזדמנות של החיים שלו נמצאת, והוא בתחנה, הרכבת עוצרת בתחנה, הוא לא רואה. למה? כי יש לו עיכובים. הוא ממורמר, הוא חושב שהוא קורבן, חושב שהוא איבד, הוא עסוק כל כך בעבר, שאין מקום לעתיד. אז זה אנחנו כבר נגענו בזה בשבועות האחרונים. אבל הוא ממשיך אחרי זה, בעוד סיפור מדהים, ותכף נראה את הקשר המדהים שיש שם. והסיפור הוא עם בני גד ובני ראובן. הרי מה שלמדנו, שבני ישראל כובשים, לא התכוונו, אבל סיחון, נראה לי שיגלגל אחר כך בחוסיין, אמרנו לא ניגע בך, לא רוצים להתעסק איתך, לא רוצים שום דבר שאתה מחזיק, תן לנו לבוא הביתה. והוא יצא למלחמה דווקא. אז, לא הייתה ברירה, נלחמנו בו, וכבשנו את עבר ירדן המזרחי, מצפון ים המלח ועד הגולן והבשן, היום זה אדרי, כל המהומות שלה מתחילות. זה הבירה, אדרי הייתה ביתו של אוג מלך הבשן. נכון? הם קוראים לזה דרה. אוקיי? אבל שם עדיין הדינים עוד ככה מציקים. זה לא נגמר. עכשיו, נחזור לעניין הזה. ארץ ענקית. זה ארץ ענקית. ואז מה כתוב? ויאמרו, הארץ אשר היכה אדוני לפני עדת ישראל, זה במדבר למד ב' מההתחלה, אני קופץ לפסוק ד'. הם באים למשה ואהרון וראשי העדה, הארץ אשר היכה אדוני לפני עדת ישראל, אומר, בורא עולם היכה את הארץ בשבילנו, ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. רגע, מאיפה יש לכם מקנה? זה מקנה שהם שבו מהאמורים והמדיינים. כלומר, קיבלתם מתנה, ועכשיו גבה לבכם, וישמע נישון, ויבד, שמנת, אבית, כסית. כמה אנחנו רואים אנשים שיש להם מתנה עצומה, כסף, כישרון וכן הלאה, והם משתמשים בזה דווקא נגד. פתאום הם לא רוצים. וואלה, יש לנו כל כך הרבה צון, יש פה הרבה מקום, באים למשה ואומרים, משה, תשאירו אותנו פה. לא רוצים להיכנס לארץ. מה נראה לכם משה היה צריך להגיד? תגידו, אתם השתגעתם? אברהם יוצא מאור כשדים, עובר מסע תלאות. בשביל מה? ארץ המובטחת. יצחק אבינו, יעקב אבינו, עוברים את כל מה שעברנו במצרים כדי לזכות בארץ המובטחת, ואתם ברגע האחרון, אמרו, לא, לא צריך. אתם נורמלים? מה השתגעתם? מה קרה לכם? הנה, אנחנו רגע לפני הכניסה לארץ, ואתם לא רוצים את ארץ הקודש. זה מה שמשה אומר להם? ממש לא. ממש לא, לא הגיוני. מה הוא אומר להם? ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? אתם כבר הסתדרתם. מי עזר לכם לכבוש פה את המקום? אז לכן הם אומרים, זה מהשם, זה לא אתם עזרתם לנו. בהתחלה. אבל מה הם אומרים? אתם אפילו מנסים אפילו להוציא דיבת הארץ, לא צריך, הארץ הזאת פה בעבר הירדן, מספיק טובה לנו. לא, ואז הם אומרים, בוא נעשה עסקה. נעשה את זה ככה, בסדר, אנחנו מסכימים. ויקשו עליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפינו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר הם הביאונום אל מקומם, וישב טפינו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. לא נשוב על בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. אנחנו ערבים לעזור למלחמה, למרות שאנחנו לא הולכים להתיישב בארץ ישראל המערבית, קודם יהיה לכם יותר מקום, פחות אנחנו. מצד שני, אנחנו ערבים להיות במלחמה, לעזור לכולם להתיישב, ושכל בני ישראל יתיישבו, אנחנו הולכים הביתה לפה. אז אין לך שום עניין של טרוניית כלפינו. לא נשוב על בתינו עוד יתנחל בני ישראל איש נחלתו, כי לא נלחל איתם מעבר לירדן והלאה, כי בא נחלתנו אלינו מעבר ירדן מזרחה. ואמר למשה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חוד, בסדר, הוא מעין בעיה. מה, משה מבטר להם? והארי הקדוש אומר, מלכתחילה הם לא היו אמורים לשבת בארץ, בארץ המובטחת. לא הם, ולא חצי מנשה. איך זה יכול להיות? והרי הקדוש אומר כך, דבר נפלא. יעקב אבינו, כדי להביא לעולם את 12 השבטים, שהוא ידע שזה נשמות מיוחדות, שאמורות להיות מרכבות, כל אחת מרכבה לאחד מ-12 המזלות בעולם. לכן 12 שבטים. יעקב אבינו עשה עבודה אדירה כל החיים שלו, של מיקוד עצום של התנקות, ותיקון לתקן את החטאים של אדם הראשון. הוא שמר על עצמו מכל משמר כדי להיות בשיא החיוביות, ושהוא מגיע ומתחתן עם רחל, הדבר היחיד שיש לו בראש זה עכשיו למשוך את הנשמה של יוסף לעולם. הוא כל כך עסוק בזה, הוא כל כך בכוונות של צירופי האותיות וכו', למשוך את הנשמה הזאת, שהוא לא שם לב שהוא במיטה עם ויקם בבוקר והנה לאה. מה יוצא מזה? ראובן. ושיעקב מברך את ראובן, מה אומר? כוחי אתה וראשית אוני, פחז כמיים על תותר. פעם הלכתי עם אבא שלי למסעדה, הוא אהב מרק, הזמנו מרק, אבא שלי יתאו לו מים. זה מים עם קצת ירקות. זה מים, אין פה כלום, זה לא מרק, זה מים עם קצת ירקות. מה אומר יעקב אבינו לראובן, מה לעשות? אני לא ידעתי. כל המחשבה שלי הייתה ליוסף, וזה נכנס בסוף ביוסף. לא נשאר לי כל כך הרבה בשבילך. ויעקב עם כל השלמות שלו, יצא ראובן עם פגם. 500 שנה יותר מאוחר, ששבט ראובן מגיעים לארץ, הם לא יכולים להיכנס לארץ. בגלל לילה אחד, ששם זה לא היה שלם. ושבט וראובן נשארים בחוץ. רגע, מה עם גד? לאה יולדת 4 בנים, עוצרת מילדת. רחל לא מולידה שום בן, והיא בלחץ נוראי, ואז היא אומרת, יעקב, תשמע, אני לא מצליחה, אבל אתה יודע מה? כי קח את שפחתי לאישה, הייתה לה שפחה, שהיא קיבלה מלבן, שהיא הייתה אחות, חצי אחות שלה. היא הייתה בת של לבן, אבל מהשפחה, לא מהגבירה. קראו לה בלהה. אמרה רחל, ההי שלה זה מלכות, שני הים לבלהה, אחד יהיה בשבילי, אולי ניצא מזה שאני ילד גם כן. באמת בלהה, היא אומרת ליעקב, ויעקב מסכים, נולדים דן ונפתלי, ואז רחל נכנסת להיריון ומולידה את יוסף. רואה לאה שהיא עמדה מילדת. אומרת, אולי אני אעשה אותו דבר. אבל אם אני אבוא עכשיו ליעקב, ואני אתן לו את זילפה, הוא יגיד, תגיד, יש לך 4 בנים, מה חסר לך? אז היא לא מספרת. יעקב בא אליה למיטה, והיא שמה שם את זילפה. כך כתוב בתורה. יעקב מכוון להביא לעולם עוד שבט, אבל הוא חושב שזאת לאה, ומי יש לו במיטה? זילפה. נולד בן. מה אומרת לאה שהוא נולד? בגד. אנחנו בני מזל, נולדנו בן. אבל איך זה כתוב? בגד, אין א', בגידה. וגם לגד יש עכשיו גד. הוא לא שלם. לא נגמר הסיפור. יוסף מגיע למצרים, הוא שומר על עצמו שלא להסתכל על מה שלא צריך להסתכל. מצרים תאובת כל הארץ, ערבת כל הארץ. כל הדברים הכי נוראים היו במצרים. וברגע שהוא נהיה מלך, הוא היה הגבר אחד הדברים הכי יופים שהיו בעולם אי פעם. כל הבנות של עשירי מצרים רצות אחריו, הוא לא מסתכל. הייתה אחת, קראולה אוסנת, שהייתה גם מאומצת של פוטיפר. מי הייתה? היא הייתה בת של דינה, בת לאה ויעקב, שנולדה לה מהאונס של שכם. יעקב, ככה מדרש אומר, הוא אמר, היא לא יכולה להישאר בבית. פחד. מהחרפה, הוא שם לה טס, הוא שם לה כמאה, עם שמות קדושים, לשמור עליה. שם אותה תחת איזה שיח, בא המלאך, לקח אותה למצרים, לפוטיפר. כל היום סוגר. גדלה, אוסנת, היא לא יודעת מאיפה היא, כי המצרים לא יכולים להבין מה כתוב בהקמיה. ואז היא רואה את יוסף. היא יודעת שזה הוא. וכדי למשוך את תשומת ליבו, היא זורקת לו את הדבר היקר ביותר שהיה לה. את הקמיה של יעקב. ויוסף מהרים ומסתכל מזה של אבא. פתאום מבין שהיא אחיינית שלו, כי דינה הייתה חצי אחות שלו. איתה אני יכול להתחתן, והוא מתחתן איתה, אבל מה? אוסנת הייתה חצי-חצי, חצי משכם וחצי מדינה. מה יצא? אז מה קרה? שמנשה נולד חצי חצי ואפרים נולד שלם. ולכן חצי שבט מנשה היה חייב להישאר בחוץ. תשימו לב איך מחשבה אחת ברגע אחד מתה את כל ההיסטוריה מאות שנים אחרי. מי השבטים הראשונים שהלכו בגלות? ראובן, גד וחצי מנשה. מלך אשור, הוא מוריד, מגלח אותם קודם וזורק אותם. מנשה אומרים לאן, לאן הם הגיעו? להודו, לגבול עם בורמה. שם יש עוד שבט שמתפלל לאלוהי מנשה. עד היום, הם מתחילים לעלות עכשיו לארץ החברה האלה. ואיפה הגיע ראובן? באפגניסטן, אחד השבטים הגדולים של הטליבן, קוראים להם הרובני. ככה הם קוראים לעצמם. הנשים של השבט מדליקות נרות בערב שבת, שמות את זה בקד ומסתירות את זה בפינה של החדר. הם מלים ביום השמיני, לא ביום אחר. כאילו כלפי חוץ הם מוסלמים, אבל הם לא לגמרי, והם בכלל לא נראים, הם נראים מאוד יהודים, בכלל לא נראים כמו החבר'ה האחרים, העמים האחרים באזור. אתם יודעים כמה כאלה יש? 50 מיליון. 50 מיליון כאלה. אוקיי? קוראים לזה פשטונים. שהם קל על אפגניסטן, פקיסטן, בלוצ'יסטן, ממש כל ה... אוקיי? והם התעסמו כי זה הדבר הכי קרוב. אז כאן, זה דבר מדהים. אבל השאלה, מאיפה הכל התחיל? ומכאן אנחנו מבינים, תראו כמה חשוב שהאדם ינקה את המחשבות שלו ואת הלב שלו מדיני. שכל העניין שאנחנו, מה זה מתה בעברית? זה סמל של שלטון, אבל מתה זה גם מתה קסמים. הכוח של השלטון והכוח של עשיית הקסמים, וית משה את ידו על הים, זוכרים? קריאת ים סוף. שלושת הפסוקים, יבייסה ויבוא וית, שמסמלים, שמהם לקוחים מים בית שמות. וית, זה המישון, וית משה את ידו על הים, ויבקעהו. אוקיי? כל העניין של לשנות את התוואי של ההיסטוריה, מאיפה הוא מגיע. מהמקום הזה שבן אדם לוקח אחריות להטות את הדין. ופה מגיע, אז מה הסיפור הזה של הנדרים? הזוהר פותר את הבעיה בכמה פסוקים, באזור פרשת פנחס על יום הכיפור. זה גם כן מדהים, שזה, אם מישהו רוצה להבין מה הסוד האמיתי של כל נדרי, זה הסוד, כי כל נדרי, מתי אומרים אותו? בערב יום כיפור, נכון? אבל המנהג הוא שעושים מטרת נדרים בערב ראש השנה, והרבה אנשים עושים מטרת נדרים נוספת גם בערב יום כיפור, יש כאלה שעושים את זה גם 40 יום לפני ראש השנה. בקיצור יש, אם עשיתי כל כך בהתרת נדרים, מה עכשיו אני עושה אותו מטרת נדרים? בואו נראה מה זוהר אומר. סיף תף תף זין בזוהר. ובעשור לחודש השביעי, שהוא יום שהוא חודש תשרי, מקרא קודש יהיה לכם. זהו יום הכיפורים שהוא עשירי, שהוא יוד. עשר זה יוד. שהוא כלול מעשרת ימי תשובה. והתקינו בו ה' תפילות. יש לנו יוד וה', מה זה יוד וה'? חוכמה ובינה, נכון? ביוד כבר, וחוכמה ובינה, אז הגימל ראשונות. זה החיבור למוקד הכוח. כדי לחבר את היוד עם ה', דיינו החוכמה עם הבינה. מהו מקרא קודש? היינו להבדיל אותו משאר ימים שיש בהם עבודה של חול, משום זה כל מלאכת עבודה לא תעשו. למה זה כל כך קריטיקה? כי בימים שהם מלאכת חול, הם מצד הצדה טוב ורע. מצד שנאפ... מה זה הצדה טוב ורע? בגלל שאכלנו הצדה טוב ורע, התערבב כל העולם מטוב ורע. אז ששת ימים אשר ברא אלוהים לעשות. מה העשייה? העשייה זה לקחת. ערבוב של דינים וחסדים, של טוב ורע, משהו שהוא שבור או לא מתוקן, ואז לתקן אותו ולהביא אותו לשלמות, זה בעצם בירור של ניצוצות. אז זה לא משנה אם אתה נגר, או נפח, או פסיכולוג, אתה לוקח כאוס, ואתה עושה עם זה משהו מושלם. זה עבודה, אז זה אתה מקבל פרנסה. נכון? וזה לא רק עניין של פרנסה, זה באמיתות, זה בעצם תיקון עולם, אני מתקן ובורר ומברר את הטוב מתוך הרע. בגלל זה בשבת אסור מלאכת ברור. למה? כשאתה מתעסק עם הרע, אתה נהיה חלק מזה. ביום חול כן, כי זה העבודה שלנו. שבת לא שייכת לזה. שבת זה להתחבר לרגע רגע מאיפה באנו ולאן אנחנו רוצים ללכת. עכשיו עוד יש משהו בעניין של הטוב ורע, כי מה זה את הדעת טוב ורע גם אמרנו? לעת החרב המתהפכת. כל רגע זה מתהפך. הנה, זה הולך להיות עסקה, לא עסקה. זאת היא הולכת להיות הקלה שלי, לא, זה לא יהיה. טוב ורע, אוהבת, לא אוהבת, יהיה צ'ק, לא יהיה צ'ק, יהיה חוזה, לא יהיה חוזה. מכירים את זה? אתה משתגע מזה. למה? כי אתה עובר על, לא יהיו לך אלוהים אחרים, על פניי. נכון? הנה, זה יעשה אותי שמח, לא, לא, זה. מה שיעשה אותך שמח זה ודאות, אמונה שלמה, שמה שצריך יגיע. יגיע הכי טוב רק שאני אפתח את עצמי כדי לתת לזה להיכנס. קשה, אה? אבל זה אין עבודה אחרת, זה עבודה יחידה. כל היתר זה כזה, זה, איך קוראים לזה? זה סיפור מסגרת, זה סיפור נושא. זה לא משנה אם אתה שם לארון הפח וכולי, לכולם יש חרדות ובעיות, וזה יהיה לי כסף לשלם את השכר דירה, את הסחורה, אני אקבל מהלקוח, הכל זה אותו סיפור, שמתם לב. זה אותו סיפור בדיוק. ומה קורה? איך אני יודע שעשיתי את העבודה? אין דינים. אני יודע בוודאות שיבוא מה שצריך לעבור, מתי שצריך לעבור. הרי סך הכל יכול להיות שבן אדם, לקוח, שותף, בוס, מחליט עליי, על החיים שלי. יש רק אחד שמחליט עליי. רק אחד. אם זה לא יבוא ממנו, זה יבוא ממנו. אם זה לא תהיה היא, זה תהיה היא. זה לא משנה. אם זה לא הלקוח הזה, אם זה לא הבית הזה, זה יהיה... הכל בסדר. לא הלך כנראה שלא צריך ללכת. שלא הלך יותר מדי ציפיות, כי זה סך הכל בשכל המוגבל. ותמיד, כשאתה פותח את הלב, אתה מקבל יותר ממה שביקשת. למה? איפה, מה יותר גדול? הנתינה של הבורא, או הקבלה של האדם?
נתינה של הבורא.
נתינה של הבורא, אז למה אנחנו מפרים? למה אנחנו כל כך מפרים שזה לא בדיוק כמו שרצינו, ישר אנחנו מתעצבנים, מתרגזים, נבהלים, נכנסים לפאניקה. למה? למה אנחנו מפרים? כי זאת העבודה. כי כשאנחנו מורידים את ההפרעה וטובים את החוטים של הדין וחוטים של חסד ורחמים, פתאום זה הופך לבנייה של כלי, לעוצמה. אוקיי? בן אדם שהוא היה ילד טוב, אחר כך הוא גדל נהיה בן אדם טוב, הוא לא מפחד, הוא מאמין, הכל בסדר. אין שום עוצמה שם. העוצמה זה להמתיק את הדין ברחמים, לקחת את הבלגן ול... תראו, אם אתם עושים דברים שזה קלי קלות, כמה כבר אפשר להרוויח מזה? האם אתם עושים דברים שאף אחד לא מעיז לחשוב שאפשר לעשות? נכון שזה שווה הרבה יותר? הבנתם. אוקיי, אז מזל שיש בלגן, מזל שיש כיף. אחרת, איך אני יכול להוכיח ולראות מי אני באמת, אם אני לא מתמודד עם הדברים האלה? שם זה המבחן, ושם הניסיון, ושם הנס. עכשיו, ואז תראו את המשך. זה לא רק קצת עץ הדעת טוב ורע שעל זה אנחנו צריכים להתגבר עליו, אלא יש לעץ הדעת טוב ורע עוד משל, שנתהפך ממטה לנחש ומנחש למטה. מה זה מטה? משה רבינו בסנה הבוער, אומר, איך אני אגיע לפרעה? מה אני אגיד לו? מה אני אעשה? איך אני... אני לא יודע מה... מי אני? כלום. שואל אותו הבורא, מה זה בידך? מטה. זרוק אותו. הוא זורק אותו. המטה נהיה נחש. מה התגובה המיידית של בן אדם שהוא רואה נחש? בורח. נכון? מה התגובה המיידית של בן אדם שהוא רואה את הקליפות שלו ואת הדינים שלו? בורח. נכון? לא, זה לא שלי. חפש את זה מישהו אחר, לא מישהו אחר אשם, לא. בורח. אומר לבורא, תתפוס לו אותו בזנב. יודעים מה זה לתפוס? נחש בזנב לבן אדם? זה התגברות אדירה. ושמשה תופס אותו בזנב, זה נהיה בחזרה מטה. רק תחזיק בזה, תראה שזה נהיה מטה. מה זה מטה? שלטון, כוח וניסים, נכון? רק תתפוס אותו, כל העניין ולכן, אומר הזו, החיים של הבן אדם הרגיל, כל רגע ורגע בחיים זה הזדמנות, או מטה או נחש. או שזה עוקץ אותך, או שאתה תופס אותו חזק, וזה הופך להיות למטה ששליטה, ולעשות ניסים. אתם מבינים לנו מה זה פרשת מטות? זה לתפוס את המטה ולהפוך את הנחש. כמו שאמרנו, נחש זה משיח, זה תשעה באב. זה היום של הנחש, אבל גם היום של המשיח. תחליט, אתה בורח ממנו, אתה תופס אותו בזנב. משתלט עליו, ואז הוא נהיה מטה קסמים שלך, מטה שליטה שלך. אבל זה לא נגמר פה.
רגע, אם אפשר לשאול אם זה מקום, מה זה לקחת אותו בשבילנו?
רגע, תכף. זה אמרנו כבר, לטוות, לא לברוח, לא, הרי אנשים נכנסים להכחשה, זה לא המזוהות. הם לא בסדר, היא לא בסדר. בורא עולם, למה עשית לי את זה? רק לא להגיד, רגע, רגע, למה זה קרה לי? וואו, אני מסתכל בפנים, איזה דינים, איזה פאניקה, איזה כאב, איזה פחדים. וואו, יש לי את הפחדים האלה עוד מכיתה א', שרבתי עם הילדים וכו'. עכשיו, אתה מבין למה זה קרה לך? אתה בורח מהנחש הזה כל החיים, תפוס אותו בזנב. תקשור אותו עם החסדים, אז עכשיו שילטת עליו. אבל אתה תמשיך לברוח? אתה תמשיך, מה שנקרא, תמשיך לחשוב אותם מחשבות, תמשיך לחטוף אותם מכות. אבל פה זה נהיה עוד יותר חזק. כי ביום הזה שיום הכיפורים, הנקרא קודש, שולט עץ החיים, אין טוב ורע, לכן אין מלאכה ביום הכיפורים. אתה לא רוצה להתעסק עם טוב ורע, רק טוב. שאינו מתחבר עמו שטן ופגרה ומצידו לא יגורך רע. אין מה לפחד, אלא כולו טוב. המידה הזאת של עץ החיים ביום הכיפורים חשופה וגלויה, רק תיקח, רק תיקח. מה אנשים עושים ביום הכיפורים? עסוקים כל מה, במה עשינו רע. תגיד לי, אתה השתגעת? תתעסק במה אתה רוצה לעשות טוב. כי זה הכל בחינם, ביום כיפורים בחינם. חבר'ה, מה קרה? אתם זוכרים מה אמרנו?
אבל כל התשיבה זה תחנו.
רגע, נכון, אבל אנחנו מבקשים את הטוב. ואם אני מתחרט ומתחרט, אני רוצה לעשות את הטוב, ולא להיות עסוק ולהתמרמר. תראה, בן אדם בא אליך בורא עולם, בא לך מישהו כאן אומר, תיקח, אני אתן לך מה טוב, אבל אני לא בסדר, אני לא בסדר. זה לא אלבון קצת? זה לא קצת להעלים? יפה, הבנתי. אוקיי. ובו בעץ החיים ינוחו העבדים. מי זה העבדים? עץ הדעת טוב ורע, אתה עבד. אתה עבד, כל מה אתה מפחד, מה יעשה, מה יגידו, מה יגידו, מה יקרה, לא יקרה, אתה עבד של כל דבר קטן, זה עבד עליך. פתאום יש איזה צליל, אתה כבר תצבנתי. מה, אתה עבד של כל דבר? כל דבר הוא יותר חזק ממך. אז מה אם יש איזה צליל? אתה כבר הופך, אז תדליק רדיו, לא יודע, תשמע משהו, איזה מנגינה, אתה לא יכול להתרכז. תשים איזה משהו שמח. ולכן, כמה שתתחבר יותר אומר הזוהר לעץ החיים ביום הכיפורים, ככה תהיה יותר בן חורין במשך השנה. אוקיי? אז איך זה קשור לימים שלנו? ממשיך תף תף תת, אחד הסעיפים הכי מדהימים בכל הזוהר. אותם שיש עליהם גזר דין, בנדר ושבועה, שלא לשנות את הגזר דין. כלומר, כל הדינים שבאותם בני אדם שיש עליהם דינים, שאם אני לא מתקן את הדינים האלה בסליחות ראש השנה יום כיפורים, הדינים האלה ישבו עליי כל השנה הבאה. אוקיי? התקינו לומר משום זה כל נדרי וישראל. כולוני ושביטין ושביטין, שביקין לשירים ולא קיימים. שתמשיכו מה שזה אומר. משום זה הנדר הוא בשם הוויה שהוא תפארת. איזה יסוד זה תפארת או זה אנפין? זה יסוד האוויר וזה הזכר, זה הגבר. זה הבעל או האישה. איך מסתכלים על המערכת בין הבורא לבריאה, בין הבורא לעם ישראל? לפעמים זה אבא ובת, בתיל ולבת, ולפעמים זה בעל ואישה. מעמד הר סיני. אוקיי? מה קורה שאנחנו מתחברים לאותה מדרגה של חסדים, של תפארת. ערב יום כיפורים, מה אנחנו עושים? פותחים את ההיכל ומוצאים את הספרי תורה. מסתובבים איתם בבית הכנסת, כולם נוגעים ומשתים את הספרי תורה, ואז עומדים הספרי תורה וכולם ביחד אומרים, כל נדרי ועשרי. אנחנו עכשיו עם הספרי תורה, מה זה ספרי תורה? זה אנפין או מלכות? זה אנפין. הספר תורה לוקח אותנו עם יום הכיפורים שעולה, ועכשיו שאנחנו נמצאים, אנחנו מעופפים באוויר. ולכן אומר הזוהר, זה היתר נדרים פורחים באוויר. ראיתם פעם נדר פורח באוויר? אותם נדרים שנמצאים עכשיו במסגרת של פוטנציאל, כלומר, מה זה נדרים? על הר סיני לא ראינו שבן אדם עושה ככה? זה מה שקורה לו? אדם עושה ככה, זה מה שקורה לו, זה הנדרים, זה הגזרות, שראינו, אין מה לעשות, אתה לא יכול לבטל את כוח המשיכה, גם אתה לא יכול לבטל את זה, שאם אתה מתנהג בדין, פתאום תבוא עליך ברכה, אתה לא יכול לסנוע אנשים, ושיהיה לך ברכה בחיים, אתה לא יכול להיות אגואיסט, ושיהיה לך שמחת חיים ותהיה מאושר, אין, זה החוק, על עם ישראל ראינו את זה, על הר סיני ראינו את זה, ולכן אמרנו, נעשה ונשמע, לא הייתה ברירה, מה קרה? נכנסנו לגוף, מה עושה לנו גוף? בלבלה. כן, כן, אבל לא ככה, לא זה, באמת נכון, אבל לא אולי, אבל אני צודק והוא לא צודק. ואתה מתבלבל ומדחיק ובורח ונופל עוד פעם בתוך ה... ואתה יודע בפנים שנפלת. אבל כשאנחנו מתחברים שם ביום כיפורים לאיזה רמפין, לאוויר, מה אני מוצא שם? את כל הנדרים. ואז אני יכול לבטל אותם. ומה קורה שאני מבטל את הדינים? אני מטה את כל הגורל שלי לתבנית, לתוואי אחר. כלומר, מה נותנת לנו פרשת מטות? יש לך את הכוח להטות את המסלול של החיים שלך. כי אם עכשיו אתה עומד על צומת דרכים, ואתה מצליח להמתיק את כל הדינים, ולנקות את כל הטרוניות שיש לך כלפי העבר, יש כאלה שמסורים עם טענות נגד ההורים, כשהייתי ילד ההורים לא בדיוק התנהגו, אז עכשיו, כל אחד יש לו נגד המורה בכיתה א', נגד החברים בכיתה ב' שעשו עליו חרם, כל אחד מסורים, שחרר אותם, שחרר, הכל היה לטובה. ברגע שאתה משחרר אותם, אתה מתחיל, כל הנתיב של החיים משתנה. כל מערכת השיקולים משתנה. אתה לא רואה את אותו דבר, אתה רואה, אתה בעולם אחר, אתה רואה דברים אחרים לגמרי. אז איך זה קשור למסעי? כמה מסעות יש במדבר? 42. שם בן מבית. אנא בכוח. מה זה אנא בכוח? אנא בכוח זה הדבר הכי חזק לבטל דינים. אתה לא מתחיל את היום בלי אנא בכוח. לכן בתחילת תפילת שחרית יש אנא בכוח. קורבנות, יהודה לסמני אקטורת, שזה גם כן אסיר שליליות, ואנה בכוח. וכל המקובלים אומרים, לא אמרת אנה בכוח, אתה לא הולך לשום מקום. לא היית, לא היה לך טייק אוף בכלל. זה כמו אתה עושה אנה, 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 וזה לא הולך לשום מקום. וכדי לחזק את זה, הפסקה הראשונה בשמה ישראל, 42 מילים. ואהבת אדו בשביך, 42 מילים כנגד, אנה בכוח. הברכה הראשונה ב-18, ברכת אבות, ברוך אתה השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, עד ברוך אתה השם מגן אברהם, 42 מילים. הקדיש בנוי הזה, הכל בנוי, למה? מה זה לי, ברגע שאני מנתק את הדינים ומתגבר עליהם, איזה כוח של עילוי אני מקבל. ולכן זה ענה בכוח. אז עכשיו אתה נמצא בדין, בורא עולם, אני לא יודע איך אני מתגבר, הדינים הוא הרגיז אותי, צבר, תגיד ענה בכוח. לא נרגעת, תגיד עוד פעם. אין בעיה, אין, לא לוקחים, אין קופונים של כמה פעמים מותר בשעה או ביום. כמה, אין גבול לזה. תפילה תמידה, יש, זה לא. כמה שאתה רוצה, עוד פעם ועוד פעם, עד שעלית, עד ש... זה להתגברות על הדינים. בתקיעות השופר, יש את השם בן מבית, בכל מקום, בכל צומת זה נכנס, לכן מסעי, ולמה זה מסעי? ויישא, ויבוא, וית. ויישא, הנה מסעי. מה זה ויישא? תמיד מסע זה גילוי של אור, והי בנסוע אהרון. מה זה בנסוע אהרון? ויאמר משה, קום השם ויפוץ אויביך. מתי שאנחנו נסיע, מתי בן אדם נוסע? שיש לו דלק, אמונה, כוח, עוצמה. מתי שהוא בנינים הוא נוסע? לא, הוא מתעכב, הוא נשאר תקוע. אז מה זה המסעות? יש לאדם, יש לו מסעות בחיים. איפה שאתה נמצא, למה אתה נמצא עדיין באותו מקום? כי עוד לא אספת מספיק כוח כדי לנסוע לשלב הבא. מה זה אומר? כמה פעמים אנשים, או שנמצאים בעבר, או שנמצאים כבר בעתיד, אבל לא עכשיו. אבל התיקון שלך זה כאן ועכשיו. למה הביא אותך, הגורל שלך, להיות כאן? למה הוא הביא אותך להיות עם האנשים האלה ולא אנשים אחרים? כי פה הדינים שצריך לתקן, פה המיתוקים שצריך למתק. תתמקד בזה, תאמין שאני פה כי אני צריך להיות פה, ותחיה את זה ב-100% של אמונה שזה ככה צריך להיות. ברגע שתיקנת, פוף. רגע אחד לא תישאר שם. פתאום מגיע איזה דף, אתה לא אומר, רגע, איך? זה היה כל כך מהר, יצאנו, אני כבר לא פה. ואתה מסתכל, אומר, זה, איפה הייתי? למה זה נסיעה? אתה נסעת למדרגה הבאה, זה כבר המדרגה הקודמת, נראית כל כך פסה, כל כך לא רלוונטי. למה? זהו, עבר זמן. היא עשתה את העבודה שלה, נקסט. אבל אם אתה עכשיו כבר נראה שעברת למדרגה הבאה, למה? נסעת לאיזשהו מקום, התחתנת עם אישה אחרת, התחתנת עם גבר אחר, קיבלת קריירה אחרת וכו'. ואתה עדיין תקוע בהתמרמרויות של פעם, לא נסעת לשום מקום. לאט לאט תראה שאנשים שמסביב יקחו את התפקידים של אנשים במקום הקודם. זה ילחוץ לך בדיוק על הנקודה שכואבת, כמו שבפעם הקודמת. את ממש כמו אשתי הראשונה. רגע, אז היא אשמה? אתה לא תיקנת את זה, אז עכשיו זה ילוחצת לך בדיוק באותו מקום, כי המקום הזה כואב. אם הוא לא היה כואב, היא לא הייתה לוחצת. עוד לא תיקנת. ופתאום זה בעבודה ואומר, רגע, אתם בדיוק כמו הקודמים, נכון? כי לא תיקנת, בורא עולם נותן לך עוד הזדמנות. וכל ההצגה חוזרת אותה דברת בשינוי הדרת. כן, השתנה קצת התפואה וכולי, אותו סיפור. למה? לא למדנו. כי במקום להגיד, אוי, למה הצרות... אוקיי, יש לי הזדמנות, בוא, אני לא בורח מהנחש, אני רודף אחריו. למה רבי שמעון עזב את העולם? מה אומר הזוהר? בא מלאך המוות לבורא עולם ואמר, כל בני העולם בורחים ממני. מתכחשים, לא, זה לא אני, זה לא, בכלל לא. רק בן אדם אחד, לא רק שהוא לא בורח ממני. הוא מראה לכולם איפה אני, תרדפו אחריו. או אני או הוא, אני לא יכול לעבוד ככה. בתנאים האלה אני מתפטר. אם אני מתפטר, אומר המלאך, אין פה עבודה. בא רובי בורא עולם לרבי שמעון, רבי שמעון, בבקשה. אתה צריך לתת להם לעשות את העבודה. הם צריכים להתמודד עם זה בעצמם, אתה לא יכול לעשות זה בשבילהם. תחליט מתי, בוא אלינו. בוא אלינו. ואז ביום שרבי שמעון בחר לעזוב את העולם, למה? כי זה מלאך המוות אמר, או הוא, או אני לא עובד שבסיבה. לא תן לי לעבוד. אבל הוא השאיר לנו את הזוהר לעכשיו, שאם אני בדינים וכו', ואני קורא בזוהר, אז אני מושך את הכוח של רבי שמעון, כדי שזה יעזור לי להתגבר הדינים. ואז אני יכול לקחת את הדינים, ולטוות אותם בחוטים של חסדים, וייצא מה זה בד, מה זה שטיח פרסי מדהים. ואז פתאום הכל נראה נהדר. אתם יודעים איך זה שעברת חיים דברים נורא קשים? אבל לקחת את זה כמו שצריך. אז מישהו, אם מישהו יגיע לך, יבוא אליך באמצע שזה קורה לך, ויגיד יום אחד, אתה תגיד שאלה הימים הכי יפים בחיים שלך. אתה רוצה להרוג אותו. אבל לא נעים, אחרי שאתה ממש ממש לוקח אחריות ומתמודד בכל הכוח ולא בורח ותופס את הנחש בזנב ומתמודד עם זה ולא מכחיש ולא מחפש להשאיר אף אחד ואז אתה מתגבר על זה ואתה נמצא אחרי זה, אתה מסתכל אחורה ואומר, וואו, איזה חוויה, איך בניתי את עצמי. ואז אתה אומר, לא נעים להגיד, אבל הוא צדק. הוא צדק. זה שאמר לי, זה יהיה, אתה תראה יום אחד, תגיד, זה הימים הכי יפים בחיים שלך. מה שנקרא, these are the good old days. יום אחד תגיד, כי, ואתה לא רואה את זה בתוך המלחמה. ולכן, אז, איך אומרים, אל תבט אחורה, בזעם. הכל היה לטובה. הכל. גם מה שנכאורה לא נראה. לכן מה נאמר? שיגיע הזמן של התיקון, שכל התיקון יתקבץ ביחד, ואז דונות נהפכים לזכויות. כי אז אתה מסוגל להסתכל על כל דבר, ואומר, אפילו שעשיתי דברים נוראים, זה סך הכל הביא אותי למקומות של תיקון והתמודדות, לא בפעם הראשונה, בפעם השנייה. זה כאב כל כך, אבל זה הכריח אותי. שאם הכל היה נחמד ונעים, לא הייתי מגיע למקומות ולעוצמות שהגעתי אליהן. הייתי כמו כולה מתפשר על החיים, על הזה. לא הייתי נלחם, לא הייתי מנסה להשתנות, לא הייתי לומד, הייתי כמו, כמו כולה וכולי, והייתי נשאר בינוני ומטה, וככה, והייתי ככה הולך לך בחצי שינה, 13 שנה, וכן, ככה תעזור וכולי, בייאוש מוחלט. נלחמתי, כאב לי, לא ברחתי מהכאב, לא התמודדתי, זה היה הדבר הכי מדהים שעשיתי בחיים. מתי אתה אומר את זה? שהצלחת כבר להפוך את הזדונות לזכויות. איך? ועכשיו תחזרו שוב לפרשה. אחרי שבעלה מפר, אבא שלה מפר את הנדר, או בעלה מפר את הנדר, ואדוני יסלח לה. מה הפסוק שחוזרים? וסלחתי, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. זה ממש יום כיפור פה, בפרשה הזאת. כל מה שצריך לעשות זה לקבל את ההזדמנות, ולהגיד, מעכשיו יש הזדמנות, לפני שאני מבקש לשנה הבאה, כי עכשיו זה במפרע. בפרשת מטות מסי, אני מתקן אחורה. ואז אני, מה שאני מתקן עכשיו, לא צריך לבוא את זה לראש השנה, ולא ליום כיפור, כי כבר תיקנתי. מה שלא תיקנתי עד תשעה באב, טוב, זה כבר נשאר לסליחות, זה כבר שייך לשנה הבאה. אז יש לנו הזדמנות עצומה, ולכן, דווקא הימים של שלושת השבועות שבין המצרים, זה הימים הכי מדהימים, הכי טובים. איך הרב ניסים פרץ אומר, תראה, מישהו אמר לי, כנראה זה היה באותו זמן, אני הייתי בניו יורק ב-2008. כמה חודשים אחרי שהכל נפל, אני מבקר בניו יורק, ניגש אליי איזה חבר של תלמיד שלי, אומר, תשמע, אני עשיתי עסקה, קניתי גורד שחקים ב-Upper West Side, ב-$17,000 לדירה. מגורים. כי כולם מוכרים. כולם מוכרים. עכשיו, בן אדם, החכם, היה לו מספיק כסף בזומן, $17,000 לדירה. כמה זה שווה היום? אומר הרב פרץ, אתה מסתכל על הימים האלה, כולם רוצים לברוח מהימים האלה, אף אחד לא רוצה, כולם רוצים שזה יעבור מהר, ככה להוריד פרופיל ושיעבור ברדאר. אתה לא מבין? שזה ימים שהם בזול, אבל כאשר אתה מתמודד עם זה וקונה את הימים האלה, מה זה אתה אחר כך יכול למכור אותם ביוקר? זה מה שנקרא נכסים נפולים. ובואו נעמוד יותר לעומק. בן אדם יש לו, הוא קנה עכשיו, לפני הקורונה, הוא קנה בתל אביב, במנהטן, דירה, משהו, פאר, חדשה, $20 מיליון. כמה היא שווה עכשיו?
12.
קצת פחות. כמה שלא תשקיע, כמה אתה יכול להוציא מהדירה הזאת? אבל לעומת זה, אם אתה קנית בזמן הזה, עכשיו שהכל יורד, אתה קונה איזושהי אדמה. שאף אחד לא רוצה, כי עולם מרק, הכל יורד. ואתה עכשיו בונה שם. ואתה משקיע את אותו כסף. באיזה שכונה, בשכונת התקווה שם בפינה וכו' וכו', ואתה משקיע ובונה שם איזה מגדל. עד שתגמור את המגדל, כבר הקורונה תעבור, הכל יבוא, מלא עולים חדשים מגיעים לארץ וכן הלאה, וכו', פתאום, כשאתה תגמור לבנות כמה כסף תעשה מה-20 מיליון האלה? מובן? זה נקרא נכסים נפולים. מה זה אומר, אומר הרב פרץ? אותן תכונות בתוכנו שנראות הכי מגונות, והכי קשות, והכי כואבות, שם תבנה, כי שם הרווח הכי גדול. למה? כי התכונות הטובות אצלנו, איזה רווח כבר אתה יכול להשיג? כבר תיקנת את זה. מה, תסתובב עם זה? למי תמכור את זה? אפילו לעצמך לא, כי לא יהיה לך שום... אתה אומר לעצמך, כן, אבל זה היה לך, ידעת שזה יקלה כאן. אז מה הביג דיל? מה אתה עושה מזה? איפה בן אדם מקבל את הכוח הכי אדיר של ביטחון עצמי? מקום שזה קשה, ואתה אומר, בחיים אני... דווקא אתה נכנס, תופס את הנחש בזנב, עוד פעם ועוד פעם, ועד שאתה מתגבר, ואחר כך אתה יוצא מזה ואומר, וואו, אם אני עשיתי את זה, מה אני יכול עוד לעשות? יש לך עכשיו ביטחון עצמי וכוח, אז איפה? איפה הימים שבהם צריך להשקיע הכי הרבה? עכשיו. בין המצרים. לימים האלה. למה? זה הנכסים, בעוד כמה זמן, זה הנכסים לשנה הבאה הכי גבוהים, רק להשקיע. ולכן זה ימים עם המון קדושה חבויה. עם המון עוצמה רוחנית גדולה. ואיך אתה עושה זה? פשוט תתמקד בעבודה רוחנית, הרבה מלא. לקנות בתים זה לא הזמן, להתחתן זה לא הזמן, לעשות כל מיני חגיות, לא, זה לא הזמן. וזה בדיוק מתקן גם, מה עשינו לפני הקורונה? רצנו כמו משוגעים למצוא את מה. והיינו כל הזמן בפניקה, ועכשיו כולם עוד בפניקה. מה זה אומר? שכולם בפאניקה, זה הזמן עכשיו של להמציא את עצמנו מחדש. להתגבר על הפאניקה, כי כל העולם אין לו ברירה, אלא להמציא את עצמו מחדש. מה שהיה, לא יהיה. תש"פ זה פרקב פרשת המים. לא ייתנו לנו להמשיך ככה. להמלל את עצמנו, להלחיץ את עצמנו, להכניס את עצמנו לכל מיני פאניקות ודינים. זו הייתה חברה עם המון דין. עד היום אנחנו רואים שאנשים מתחילים, ממשיכים כאילו לא קרה כלום. עם הריבים והשנאה וכו', ובסך הכל ממללים את עצמם. זה לא יכול להמשיך. ועד שכל הציבור יסתכל ויגיד, חבר'ה, עבר זמנכם. יאללה, פסה. לכו. אתם בכלל שייכים לעבר, כמו שילדים מסתכלים על בוגרים, אתם לא שייכים. לך לבית זקנים, תשב שם, לא. אתה בכלל עובד עכשיו על מה? על פאקמנים, על איך קוראים מה? המכשירים של פעם. על אתרי. לא, לא, זה טוב, זה מה שאני רגיל. כן, ואז אתה רגיל, אבל לא פה. זה כבר לא, זה לא שייך, אתה לא יכול למכור את זה לך. היום אנחנו צריכים למכור את ההתגברות על הדינים, את הרוגע, את השלווה, את האמונה, וזה מה שמרפא מהקורונה דרך אגב. אין מה לעשות. ראיתם פעם מחלה שלא פוגעת כזאת, ויראלית שלא פוגעת בילדים? אני אומר עוד פעם, יש לי תלמיד, 35 שנים רופא במומחה במיון, בחיים הוא לא ראה כזה דבר. למה? העולם משתנה. החוקים השתנו ואנחנו מתקרבים לעולם הרבה יותר, ופשוט לעזוב את הפאניקה, לעזוב את הפחד ולחפש את מה שנקרא, לטוות את הדינים ברחמים, את הלבן באדום, ופשוט להסתכל על זה ממקום אחר, ואז אנחנו ברגע שאתה אוחז במטה, יש לך שליטה, יש לך את כוח הקסמים, אתה יכול לעשות את הבלתי אפשרי, את הבלתי הגיוני, ואתה יכול לבטל את כל הנדרים השליליים, את כל הדינים, את כל ה... אפילו שזה קבוע כבר, אפשר לבטל את זה. זה העבודה של השלושה שבועות האלה. בהצלחה לכולם, בעבודה. שאלות?
לא, מדהים, 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 ממש מדהים.
אוקיי, אז לא לוותר, תשימו לב שאנחנו עוד מעט, אנחנו מעלים, כל הדברים האלה אנחנו מעלים לאתר של הקורס, ועוד מעט אנחנו נעלה גם את זה לפלייליסט ביוטיוב. אז אתם יכולים, ושם זה חסוי, אז אתם יכולים לשאול שאלות, אם עולות לכם שאלות אחרי זה, ואני אענה, ואז כולם משתתפים, גם רואים את השאלות, והתהליך של הלמידה ימשיך כל השבוע. אוקיי, כל טוב לכולם, ושיהיה לנו שבוע מדהים.
שבוע טוב, תודה רבה.